אנחנו בפרשת שופטים, כתוב, נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוהיך אליו תשמעון. למה הנביא הוא צריך להיות נביא מקרבך מאחיך? ולא נגיד גוי שבא מאומות העולם, או להבדיל, מלאך שמימי. הרי הנביא עניינו למסור את דבר השם. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את השליחות הזאת בדרכים רבות. למה נביא מקרבך מאחיך? אז קודם כל, לגבי נביאי הגויים, אנחנו רואים שהאופי של הנבואה שלהם הוא שונה משל ישראל. המהר"ל מעריך זה שבלעם הוא נקרא נביא באופן כזה של שיתוף השם, אבל המשמעות היא שונה, וזה לא אותה מדרגה. וגם הנביאים של הגויים סוף סוף הם נשלחו אל הגויים, לא נשלחים אל ישראל. כמו שכתוב, שבעה נביאים נתנבאו לאומות העולם, ואלו הן בלעם ואביב ואיוב ואליפז התימני, בולדד השוחי, צופר הנעמתי, ואליהו בן ברכל הבוזי. זה בבטרה ט"ז עמוד ב'. אבל כל זה היה עד בלעם. מבלעם בעצם הגויים הם איבדו כליל את היכולת שלהם להעמיד נביאים. למה? אז מובא במדרש תנחומה, במדבר כ"ב, כתוב ככה, ונביאי אומות העולם היו במידת אכזריות. מאיפה מביאים ראיה? מבלעם, שזה עמד לעקור אומה שלמה חינם, לא דבר. כן, מה הוא רצה? בצע כסף, סתם. לכך נכתבה פרשת בלעם, להודיע למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש מאומות העולם, שזה עמד מהם, וראה מה עשה. תראה מה יצא, הקדוש ברוך הוא נתן להם כישרון רוחני, נבואי, שלא יהיה להם פתחון פה לומר, אילו הבאת לנו נביאים, לא היינו מגיעים למצב הזה, הנה, קיבלתם נביאים, תראו מה יצא מזה, מקלל בשביל בצע כסף, בלעם. יוצא, אם כן, שהנבואה היא מסוף ימי משה, זה ההתמודדות שם עם בלעם, היא בעצם הופיעה רק בקרב ישראל. בסדר? כל תקופת הנבואה היא הייתה בישראל מימי האבות בעצם, עד תחילת בית שני. זה מאות שנים. זו הייתה תופעה לאומית רחבה. הנביא הוא בעצם מי שהוא בכישרונו הרוחני, הוא מיטיב לחשוף את הסגולה הישראלית, את הכישרון הזה הרוחני שמצוי בכל בני האומה, והוא מגיע בכוחותיו בעצם לפסגת המדרגה האנושית ברוחניות. הוא ספוג בחוכמת השם, מוסר השם, מידות עליונות, כל זה דברים שהוא רכש בעמלו. על גבי זה הנביא הוא זוכה למדרגה אלוהית שלאדם אין כוח לקנות בעמלו, אלמלא השם חונן אותו. עכשיו, כן, רוח הקודש, אדם אם הוא מתאמץ ומשתדל, זה מעין מדרגה טבעית רוחנית, אבל נבואה לא, זה מתנה מהשם. עכשיו, נביאים רבים הם היו בעלי שליחות כללית, כמו שאנחנו רואים מהתנך. גם אנחנו רואים מהתנך שהנביא הוא יודע להתפלל, כן? הוא מי שיודע להתפלל. הוא מתפלל על פי העולם הרזי ותפילתו נשמעת, כמו שכתוב לגבי אברהם, כי נביא הוא והתפלל בעדך וחיה, שם עם אבימלך, שהשם יקע אותו בנגעים. וחוכמת החלום היא מתפתחת בו, בנביא. זה השפע הרוחני, ככל שהוא גדל, אז הכוח המדמה המפותח של הנביא, שהוא הולך ומזדקך, אז הוא נעשה מעין קר שדרכו המסר האלוהי עובר לעולם. זה הכל סביב הנקודה הזאת של כוח המדמה. הנביא הופך להיות בעצם צינור מקשר בין השמיים לארץ, הוא מדריך את המלך ואת העם. עכשיו, כאשר אדם שהוא גדל בתוך האומה, שאלנו הרי בהתחלה למה הנביא לא יכול להיות גוי או מלאך, אדם שהוא, אז גוי הסברנו, אבל שאדם שהוא גדל בתוך האומה, והוא זוכה למדרגה כזאת גבוהה כמו נבואה, הדבר הזה זה גורם לעירת הרוממות פנימית מהדברים שלו. הרי הוא ילוד אישה, נכון? והוא גדל בתוכנו במערכות מוכרות, במסגרות שכולם צמחו מהם, ותראה לאן הוא הגיע, כל כך סגבה מעלתו, עד שהשם יתברך, פונה אליו. העולם הרוחני נעשה אצלו בהיר ביחס לשאר האנשים, החכמים אפילו, ולכן יש לו גם יכולת להדריך. אז הדבר הזה, זה סימן לעבודה פנימית, לטהרה אמיתית, וזה גורם, זה דווקא שהוא צמח מתוכנו להתבטלות טבעית מפניו. וזה אגב, זה דבר שהוא טבעי, כן? זה אדם מתבטא לפני אדם גדול, אבל זה גם מתאים לציווי של אליו תשמעון, יש מצווה לשמוע על הנביא. הרי יש קושי לכל אדם להתעלות מעל העולם החומרי, מעל העולם היצרי, ומי שהוא הצליח להתעלות מעל החומריות של העולם, אז הדבר הזה זה גורם להערכה, להערצה אפילו כלפיו, לגבורה שלו וכו'. אז זה שהנביא, טוב, זה נקודה אחת. דבר שני, דבר נוסף, זה שהנביא הוא מקרבך מאחיך, זה מאפשר לבטוח בו. שהוא רוצה בטובת העם. והרי הוא אח שלך. הוא מתוך העם. ואפילו כשהדברים של הנביאים הם לא של הנביא, נגיד, הם לא קלים לשמיעה. הרי הנביאים לפעמים עסקו בתוכחות. הם לא אמרו דברים שאנחנו, שתמיד קלים לשמיעה. אפילו זה שהוא מקרבך מאחיך, זה גורם לבטוח בו, שהוא רוצה בטובת העם, שהוא פועל מתוך אהבת ישראל, הוא מלא וגדוש באהבת ישראל. אם הוא לא היה מלא וגדוש, הוא לא היה זוכה לשום מדרגה. אי אפשר לזכות לשום מדרגה בלי אהבת ישראל עצומה. עכשיו, דבר נוסף, סיבה נוספת, זה שהנביא הוא צריך לגדול דווקא מתוך מערכת טבעית רגילה. ולא לנחות מן השמיים. למה? זה קשור להתפתחות של כוח המדמה, שהוא נצרך לנבואה. הוא מתפתח, הכוח הזה, כוח הדמיון, מהקישור עם העולם החושי. והדבר הזה הוא מתחיל כבר בילדותו של האדם. מה שהחושים קולטים, החושים הם שורשי שאיבת המושכלות, ככה אומר רבי סעדיה גאון. מה שהחושים קולטים, אז כוח המדמה הוא צובר, הוא אוגר, זה הופך להיות רשמים שמדריכים את האדם במפגש שלו עם החיים, אתם מבינים? אז נגיד, אתן לכם דוגמה, זה לא יהיה כל כך מופשט, נגיד, אדם הוא חווה על ידי חוש המישוש קביעה, בסדר? בילדותו, מאש. אז יש לו רושם כזה, זה החוש המישוש הוא הביא, הרושם הזה הוא נאגר בכוח הדמיון. עכשיו כשהוא הסתכל על אש, אז הוא כבר, זה מאוד מופנם אצלו, שזה חם, זה מסוכן, זה נועד לבישול, נועד להערה, זה לא נועד לשים את היד בתוך האש. בסדר? ככה זה לגבי דברים שאנחנו רואים. זה ילד, תינוק קטן, הוא רואה דברים והוא לא מבין מה המשמעות. לוקח לו זמן להבין שהאנשים האלה שבאים אליו זה אבא שלו ואמא שלו. זה הכל קשור לפיתוח של כוח המדמה. אז עכשיו, דמיון רגיל זה בעצם כוח חומרי, רגיל, נכון? פשוט. והוא ודאי, הערך שלו יותר נמוך מהשכל של האדם. אבל כשהחוכמה של האדם מתעלה, הרב קוק כותב, והמוסר וטהרת הנפש שלו, אז אותו כוח שהוא כוח שיש גם לבהמה ולילד, אותו כוח הדמיון הוא מתעלה. זאת אומרת, כוח הדמיון הוא נמוך יותר מן השכל, אבל כשאדם מפתח את הכוח השכלי שלו עם טהרת הנפש ואת המוסריות שבו, אותו כוח דמיון הוא מתעלה מעל השכל. עד שהשכל, הרב קוק כותב באורות הקודש, הוא נעשה, השכל הרציונלי, תלמיד קטן של הדמיון אצל הנביא. זה הדמיון העליון. אז הכוח הדמיון העליון הזה והזך של הנביאים בעצם הוא שימש לפענח את המסר האלוהי שבחלום. הרי אמרנו זה הכוח שמפענח את המפגש עם החושים, עם החומר. אבל אצלהם הכוח הדמיון הוא היה נפגש עם חזון, דבר שהם ראו, חלום רוחני, ולפענח את המסר האלוהי, ואנוכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה, כתוב בהושע, וגם כוח הדמיון שלהם שהוא מתפתח מתוך דווקא שהם גדלים במערכת טבעית, הוא מאפשר את יכולת הביטוי היצירתית. הכוח של האומנים זה הביטוי, נכון? היכולת לוותר רעיון רוחני או מוסרי או משהו של חוכמה, זה קשור לתת מלבוש בכוח המדמה, לאידיאל הפנימי. אז הנביאים, היה להם מסרים אלוהים שהם קלטו. אבל הם צריכים גם לבטא את זה, להעביר את זה לעם. ותשימו לב כמה משלים הם משתמשים, כמה עשירים הדברים של הנביאים. הכל היה מרופד בדמיון עליון, מרופד במשלים מהעולם שהוא קרוב אל השומעים. אתה רוצה להעביר רעיון הכי עליון, הכי מופשט, אתה צריך לתת דוגמאות ומשלים כדי שהשומעים יבינו על מה אתה מדבר. הם לא יכולים לאחוז בזה הרבה פעמים באופן המופשט, זה הכוח של הדמיון. וגם עוד נקודה אחת שהדמיון מאוד נצרך זה לכושר המנהיגות והחריזמה. הרמב״ם כותב שמי שיש לו דמיון מפותח, אז הוא יכול להיות אומן או מדינאי, פוליטיקאי. ומי שיש לו חוכמה, יכול להיות, אני יודע, מה חכם, כן, רופא, מהנדס וכו'. מי שיש לו גם חוכמה וגם דמיון, הוא מתאים להיות נביא. אז דמיון מפותח זה דבר שמאוד נצרך. כן, זה קשור אל החריזמה גם, למשוך את העם. עכשיו, עולם שיש בו נבואה זה עולם שונה לחלוטין מעולם שאין בו נבואה. אפילו אם זה יהיה, נגיד, נביא אחד יחיה בתוכנו היום, זה כבר עולם אחר לגמרי. למה? כי יש לך הדרכה אלוהית חיה, שהיא מתייחסת לאירועי הדור ולהדרכת הדור. היא מדייקת את ההנהגה שהיא תהיה מתאימה לרצון השם. הדבר הזה, ההדרכה האלוהית הזאת, יש בה כוח להציל מכל הסברות והשיבושים של השכל האנושי. הנביא הוא מדריך אונליין, כן? הוא מדריך את המלך, הוא מדריך את ההנהגה, מדריך את העם, הוא מאחד את העם, ועיני כל החכמים נשואות אליו. הוא כתוב, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו, והיה איש אשר לא ישמע על דבריי אשר ידבר בשמי, אנוכי ידרוש מאמו. הוא מאחד את העם, חייבים לשמוע לו. והיום קשה להבין איך אנחנו, האומה הישראלית היא, שהיא חיה את דבר השם, היא מצליחה לשרוד כל כך הרבה זמן בלי נבואה, בעולם שהוא מלא דעות עצמאיות, מלא השפעות זרות לרוח ישראל. הרב קוק כותב, ובזה נסיים, הוא כותב ככה, שבאמת חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות. כי אם מום הוא מחלה. זה לא רק שאנחנו חסרים מעלה, אנחנו בעלי מום, אנחנו חולים בלי רוח הקודש. קל וחומר הנבואה, כן? ובארץ ישראל היא מחלה מכאבת שהיא מוכרחת להירפא, כי אני השם רופאיך. אז הנבואה היא מוכרחת להתחדש, והנהגת האומה היא תתחדש בפנים חדשות עם החידוש של הנבואה. בהתחלה זה הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, נכון? את אליה הנביא. שלב יותר מאוחר זה כבר יחזור להיות תופעה לאומית, רחבת היקף. והיה אחרי כן, כתוב בספר יואל ג', והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו. יהיה רצון שנזכה לראות את החזרה של הנבואה, במהרה בימינו. אמן. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו. בשורות טובות.